אפשר כבר. ועוד יותר משאר האומות, בפני חריפות האופי שלו. אם כן, נסביר את המשפטים הראשונים האלה שקראנו פה, באורות ישראל, פרק ו', פסקה ד'. אז קודם כל יש מושג שנקרא שיווי משקל. שיווי משקל זה אומר, כמו שאנחנו מכירים שיווי משקל גם בצד הפיזי, יש גם שיווי משקל מבחינה רוחנית. זאת אומרת, שיווי משקל בין רוח לחומר. בסוף אנחנו בני אדם בכלל נוצרים בצורה כזאת שיש לנו גם גוף וחומריות, וגם יש לנו לב, שכל, נשמה, כל אחד איכשהו יקרא לדברים האלה, כוחות שהם יותר רוחניים. יש את זה באדם הפרטי, ובוודאי שיש את זה גם בכלל האומות. אומר הרב קוק, אצל אומות העולם, אצל הגויים, מה שקורה בשיווי משקל הזה, הוא כזה שכאשר השיווי משקל הוא הולך חזק מדי לצד אחד, האומה יכולה בעצם להיכחד מהעולם. להיכחד מהעולם זה לא חייב להיות שפיזית היא תיכחד מהעולם, אלא שהיא תהפוך להיות משהו מאוד לא משמעותי ורציני. זאת אומרת, מתי זה קורה? זה קורה כאשר הנטייה החומרית הופכת להיות המרכז של החיים שלה. זאת אומרת, העיקר שלה הופך להיות השרידות של החיים עצמם, לעומת הנטייה הרוחנית, שמה זה הנטייה הרוחנית? מה זה נטייה רוחנית? נגיד אצל הגויים, איך הייתם מגדירים נטייה רוחנית? מה? אידיאולוגיה, יפה, בדיוק. כלומר, יש להם איזה אידיאולוגיה, יש להם איזה ערכים שהם לא קשורים ללוקות, לרמה כזאת, אבל יש להם ערכים. יש אחד מדגיש את ערך השוויון, ואחד את החופש, ואחד איזשהו כוח אולי מדעי מסוים. יש להם איזה נקודה שהיא לא רק השרידות של החיים הפיזיים, אלא משהו יותר גדול מזה. ברגע שהקף מוטה בצורה קשה לכיוון של החיים הגשמיים, בעצם האומה מאבדת עצמה והיא די גומרת את התפקיד שלה בהיסטוריה. מה קורה בעם ישראל בהקשר הזה? מה שקורה בעם ישראל זה שיש לו גם את השבוי משקל הזה, אבל יש פה דבר מאוד מעניין. השבוי משקל הזה אף פעם לא יכול להגיע למצב של הכחדה. זאת אומרת, בעם ישראל, גם אם אנחנו נהיה בשיא החומריות, על הפנים, כמו שאומרים, כאילו מבחינת התפקוד שלנו, אנחנו לא ניגמר מהעולם. איך זה? כאילו, מה? הבטחה, יפה. יש הבטחה, עכשיו זה לא סתם הבטחה, אלא מעבר להבטחה, יש בעצם איזה, הקדוש ברוך הוא הטביע בעם ישראל משהו פנימי מאוד מאוד חזק, שגם כאשר מבחינה חיצונית הוא נופל ויורד, הוא לא באמת מפיל אותנו מהמדרגה הבסיסית שלנו, היא קיימת, אבל יותר מזה, הרב קוק אומר, אצל עם ישראל, בגלל חריפות האופי שלו, הירידות והעליות יכולות להיות מאוד קיצוניות. הן יהיו מאוד קיצוניות. יש פה כיסאות, דביר. לא שמע אותי. בסדר, מה זה חריפות האופי? התלמיד הכי מופרע בכיתה. מה הרבה פעמים קורה בסוף?
הוא נהיה הכי
זה, נכון? למה? שעמם לו, הוא יודע.
יש בו הרבה כוחות.
יש לו הרבה כוחות. בינתיים הוא לא מצליח להפעיל אותם, לא מצליחים להפעיל אותו בכיוון הנכון, אז פתאום אתה תופס לו את הנקודה, בום, הוא... על זה נאמר על עם ישראל, אתם מכירים את הסיפור על רבן יוחנן בן זכאי, שהוא בחורבן, הוא יצא, והוא ראה מישהי שהוא חיתן אותה, והיא הייתה הבת של אחד מהשירי ירושלים, ועל הכתובה שלה היה סכום עתק, והיא חיפשה אוכל מבין המחילה, מתורתכם, מבין הגללים של הבהמות, של הערבים, כאילו משהו הגיע לשפל הזה, ואז הגמרא מספרת שהוא ראה אותה, הוא בכה, ואמר אשריכם ישראל, כשאתם עולים, אתם עולים עד הכוכבים, כשאתם יורדים, יורדים עד עד האפר. המערל שואל, רגע, זה לא הולך ביחד, או בוכה או אשריכם. כאילו, אם הוא בוכה, אז זה לא אשריכם, ואם זה אשריכם, אז הוא צריך לצחוק ולא לבכות. אומר המערל, לא, זה לא סותר. הוא בוכה על זה שכרגע, לאיפה הגענו? בת אשרי ירושלים, תראו איפה היא.
למה אבל זה משהו טוב, שכאילו אנחנו כאלה, כל הזמן הולכים להיות, כאילו, אנחנו נורא למטה, זה שאנחנו למעלה, זה לא...
כן, לא, כן, מי אמר שזה טוב. אז לא, אז קודם כל, זה, לא, הסיבה היא שזה טוב, כי, קודם כל התשובה היא זה טוב. עכשיו, למה זה טוב? כי זה אומר שיש לנו כוחות מאוד גדולים. הרגע זה גם הסיבה, נגיד, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, נכון? זאת אומרת, לכאורה אתה אומר למה, הרי אם הוא גדול, אז לכאורה יש לו, הוא כבר חזק, כן? יש גם בחודשים האחרונים דיבורים, האם רבנים יכולים ליפול, לא יכולים ליפול, זה כבר לא שאלה, כי זה כבר קרה, אני מקווה שזה לא קרה עוד פעם, אבל בעיקרון זה קרה כבר, זה לא חידוש שרבנים יכולים ליפול. רגע, אבל הם כאלה גדולים, איך הם יכולים ליפול? בחיים מסוימת זה בדיוק הפוך, הם גדולים, בגלל שיש להם הרבה אנרגיות פנימיות, יש להם נשמה מאוד גדולה. נשמה מאוד גדולה הזאת, ככל שהיא יותר גדולה, גם היצר הוא יותר גדול. זאת אומרת, גם ה... ועכשיו, אדם גדול, הוא אמור להתגבר על הצד השלילי שבכוחות שלו, ולקחת את כל הכוחות שלו לכיוון החיובי. וזה גם שעם ישראל אמור לעשות כעם. זאת אומרת, הוא לוקח את כל הכוחות, הרי התורה תמיד אומרת, זה פשט בתורה, אתם עם קשה עורף, וזה, זה כל הזמן חוזר, אתה לא מבין, אתה אומר, בוא נע, אתם קיבלתם תורה, שרבנו איתכם, אתם, מה קורה איתכם? מה נסגר? כאילו, חטא העגל וזה, כל מיני דברים. זה בדיוק העניין, אתם גדולים, אז הם גדולים בהכל. והם צריכים, בסוף, הם לוקחים את כל הכוחות הכאילו שליליים שיש להם, ויש להם כוחות שליליים, לוקחים אותם, מכניסים אותם לתוך הדברים החיוביים, ואז הם עולים למעלה. אבל אם הם לא מצליחים, אז יש להם כזה באמת עליות ירידות מאוד חדות, אבל אף פעם אין מצב שזה נגמר. כן? אף פעם, אין דבר כזה. עכשיו, הרב קוק פשוט מתאר לנו את מה שקרה בתראו סקירה תוך 7 דקות, סקירה של היסטוריה של 2000 שנה. זה יפה. זה ממש יפה. אומר הרב קוק ככה, האליליות שפגעה בנו כל ימי התקופה הארוכה שעד חורבן בית ראשון, הייתה תולדה מנטייה חומרית יתרה. והיא קבעה גם כן תולדותיה באומה באופן המחולל מידות נשחטות רבות. בזמן בית שני, שהאליליות נחלשה, יצאה הפגיעה הזאת להיגלות בצורה של שנאת חינם, שלא הייתה שום תרופה למחלה, כי אם על ידי שבירת האומה באופן שלא יהיה לה ימים רבים, מה לעשות בעניינים חומריים בכללותה, ונשארה פניית האומה כולה בכל ימי העגולה הארוכה, רק לדברים נשגבים ונאצלים. הסבר קצר לשורות שקראנו עכשיו, אומר הרב קוק, בוא תראה עכשיו יישום למה שאמרתי. בית ראשון, בא עם ישראל, יש לו כמה שנים טובות, בונים בבית המקדש. אגב, אם חם לכם, יכול להיות שעוד לא הדלקתי איתם, אז גם פה עיוו שום דבר. אז אם אתם רוצים, פשוט תדליקו. אני לא יודע, אם זה בסדר, אני רק שלא תרגישו לא נעים, אז אפשר. תוך כדי תנועה, פשוט תעשו את זה. אני חוזר, שימו לב. בית ראשון, תקופה קצרה הייתה, וואו, איש תחת גפנו ותענתו, בית המקדש, שלמה המלך, מכל העולם באים, הצלחנו. ואז, מתחילים ליפול. שלמה המלך, נושא נשים נוכריות, מתחיל קצת לטיפה לרדת מהזה, האומה מתחלקת, רחבה, מרובה, מכירים. וואו. עבודה זרה, מי שזוכר, מי שקצת זוכר מה קורה שם פשט בתורה, ממלכי ישראל, עובדים לבעל ולזה וזה, ויש על הפנים. כלומר, מה זה אליליות? אליליות זה עודף של חומריות. יש בית מקדש. יש בית מקדש, גם יכול להיות שגם עולים אליו, ומדי פעם יש איזו התעלות רוחנית, אבל במקביל יש נפילות גדולות מאוד, בדיוק באותה מידה, שיש עליות של, 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 של מקדש ונביאים וכדומה, באותה מידה בדיוק יש נפילות מאוד קשות של עבודה זרה. בית ראשון למה נחרב, גמרא ביומא בדף ט, 3 עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הכל מכנה משותף, דברים חומריים. אוקיי, נחרב את המקדש הראשון, לא הצלחנו, הולכים גלות בבל, חוזרים אחרי 70 שנה, מנסים פעם נוספת, בית שני, כבר לא כולם עולים, וזה כבר מצב לא כל כך טוב, אבל עדיין יש סיכוי, עולים, עזרה, נחמיה, עולים, בונים, חוזרים להתיישב בארץ, חוזרים לאנשי כנסת הגדולה, אבל מה קורה אז מבחינת האיזון? עוד פעם יש לנו תקופות, מדי פעם יש את התקופה היפה, לדוגמה עוד שבועיים יש לנו חנוכה, וואו, יש לנו פתאום איזה חתיכת עלייה, פתאום איזו התעוררות כזאת, וחבר'ה הכהנים, חשמונאי וזה, והם נותנים חתיכת מאבק, לא רק פיזי, אלא גם מבחינה רוחנית, יש איזו התעלות, אבל, 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 בסך הכל שאנחנו מסתכלים בסוף אחרי 400 שנה האלה, לקראת הסוף, מה אנחנו פוגשים? על מה, נחרב הבית שני? שנאת חינם. שנאת חינם, שיא החומריות. למה אם אדם אוהב רק את עצמו, ולא מסוגל להסתכל על השני, אז הוא נמצא בשיא השפל מבחינת מבחינת שבאדם ערכי, מבחינת אדם אידיאולוגי, איך שהוא אמור להיות. הוא אמור להסתכל על האחר, הוא אמור שאכפת לו מהאחר, רוצות לעזור לאחר וכו'. פה הוא בדיוק הפוך, הוא מתרכז בעצמו, מגיע למצב שהקדוש ברוך הוא אומר לנו במילים אחרות, חבר'ה, עם ישראל, אתם לא יכולים יותר להיות בארץ. כי כשאתם בארץ, החומריות שיש בארץ, ובארץ יש חומריות. למה בארץ יש חומריות? כי מה קורה כשנמצאים בארץ? למה יש פה הרבה חומריות שנמצאים בארץ? מה? אתה צריך ליישב אותה. יש לך, זה המדינה שלך. אז אתה צריך שיהיה לך תעשייה, ושיהיה לך כלכלה, ושיהיה לך צבא, ואתה רוצה להיות... עכשיו, אם כל הכוחות האלה הולכים... כמו שקרה אצל מלכי ישראל, כל הכוחות האלה הולכים או לעבודה זרה, או שהם הולכים כמו שהנביאים מתארים, שכל השרים וכל הזה, כולם מושחתים וכו' וכו'. אז כל הכוחות החומרים האלה הולכים בסוף לאיפה? הם הולכים בסוף למקום שלילי. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם לא יכולים יותר להיות עם חיים שמשלבים, שימו לב, החיים בארץ ישראל משלבים רוחניות עם חומריות, אתם לא יכולים יותר... אני, יש לי פתרון, מה אני עושה לכם? שולח אתכם לאיפה? מה? שולח אתכם לגלות. מה קורה בגלות? יש רק? רק רוח. ברור. עכשיו, כל בן אדם באופן פרטי, ברור שהוא מתפרנס והוא חי, כן, אנשים לא חיו שם מהאוויר, הם בסוף חיו ועבדו, אבל מבחינה כללית, מבחינת מדינה, מבחינת עם, אין חיים. אין חיים חומריים. יש רק חיים רוחניים, וזה גם מה שקרה, כן? התורה מאוד מתפתחת בגלות. כל הגמרא וכל הראשונים וכל האחרונים וכל הבתי מדרש וזה, העיירות, הכל זה סביב התורה, כאילו, זה הדבר שכאילו מחזיק אותנו, זה הדבר ששומר עלינו. אנחנו הכל ככה מאוד מאוד מתרכזים בדבר הזה, אבל הצד החומרי למעשה אנחנו מזניחים אותו לגמרי. וככה זה בעצם מתקן את העיוות. זאת אומרת, אם היינו מקולקלים לצד הזה, כמו שיש לכם איזשהו מקל, הוא הולך לצד הזה, מה אתה עושה בשביל לתקן אותו? אתה רוצה ליישר אותו, מה אתה עושה? אתה מיישר אותו לצד השני, ובסוף הוא מתאפס על האמצע. אז היינו חזק לצד החומרי, נפלנו חזק, כמו שהוא אומר, נפלנו עד האפר. עכשיו צריך להרים אותנו, זה לא בדיוק להרים אותנו לכוכבים, כי אנחנו בגלות, אנחנו לא בדיוק כוכבים. אבל הם מקופף אותנו לצד השני, שנהיה בלי החומריות, ואז נהיה עם הרבה רוחניות, ואז היכולת להגיע לשיווי משקל, היא תהיה טובה. ואם ככה, אז עכשיו, השלב הבא הוא מאוד מתבקש, כי אומר הרב קורוק, אמנם הנטייה היתרה, היוצאת מהשיווי אל הרוחניות, היא גם כן מזיקה הרבה, עד שהיא מאבדת את ההוד האמיתי מהרוחניות עצמה. מכל מקום, בתור רפואה לנטייה החומרית המופלגת, משמשת היא בכל אופן. אומר הרב קוק, תדעו לכם, הגלות היה בה הרבה מאוד נזקים. הנטייה לרוחניות יותר מדי, היא מזיקה מאוד. אגב, יש פה מושג קבלי, תזכרו אותו, תפגשו אותו בהמשך עוד הרבה. הוא אומר, זה פוגע בהוד של הרוחניות. מה זה הוד של הרוחניות? מבחינת, זה קשור גם למבנה של הספירות. ההוד של הרוחניות זה היכולת לחבר את הרוח והחומר בצורה המדויקת והנכונה. מבחינת הספירות, ההוד נמצא בצד שמאל. כן, אם תיקחו את המבנה של הספירות, נכון, אז הראש זה כתר חוכמה בינה. והגוף זה השבע הספירות התחתונות, יד ימין זה חסד, יד שמאל זה גבורה, הגוף, הבטן, זה התפארת, רגל ימין נצח, רגל שמאל הוד, הברית זה היסוד, והמלכות זה ההתרה שבברית, או בכלל הנקבה, שהיא, מה שנקרא הנוקבה, היא כבר פרצוף לעצמו, שהוא כבר מחוץ לזכר. יש גם נקבה שהיא בתוך הזכר, שזה ההתרה של המלכות, לא משנה, לא ניכנס לזה למושגים הקבליים. בכל פנים, ההוד נמצא בצד שמאל. צד שמאל למטה, זאת אומרת, הוא רגל שמאל. כל מה שנמצא בצד שמאל הוא ביטוי לחומר. צד ימין זה חסד, צד שמאל זה גבורה, כן? צד ימין הוא המשפיע, הוא המשפיע של החסד, של הטוב, של הזה. צד שמאל הוא הדין, הוא הגבורה, הוא היכולת לצמצם את החסד ולהגיד, רגע, אני רוצה לעשות לבד, אני מביא מעצמי, ומילא זה הצד יותר הצד שמאל, הוא יותר הצד של החיים, יותר הצד של החומר. ההוד זה המקום שבו אנחנו משפיעים את כל הספירות הרוחניות, והם מצליחים לחבר את זה לספירות החומריות, ולהפוך את זה לשילוב השלם והמתאים. כשנמצאים בגלות, זה מאבד את ההוד של הרוחניות. זאת אומרת, יש לנו רוחניות בלי הוד. זאת אומרת, יש לנו רק רוחניות, דהיינו, יש לנו רק חסד, רק נצח, רק חוכמה, רק דברים רוחניים, אבל העולם שלנו הוא עולם מעשי, לא עולם רוחני. כן, אבל זה נכון כשאתה לא מסתכל על המעברים, זה בדיוק העניין. בארץ ישראל הרוחניות היא תמיד מחוברת לחומריות, ולכן היא רוחניות אמיתית. מה שבחוץ לארץ זה רוחניות נטו, ורוחניות נטו היא מזיקה. כלומר, ברגע שאתה רוחני ואתה לא מחובר לחיים, לא מחובר למציאות, אז אתה, זה מזיק, כי זה הפוך בסוף, המטרה של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, הייתה לקדש את החומר, הייתה להתחבר לחיים, ואם זה נשאר מנותק, אז זה גם מביא לכל מיני עיוותים, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הפרטי, וגם את עם ישראל ואת העולם בכלל, בחיבור. לכן, בתור תרופה למחלה, אז הגלות היא טובה כדי להיות תקופה מסוימת במקום שהוא רק רוחני. אתם יודעים שהוא תכף יגיד, אני אומר את זה עכשיו, הוא תכף יגיד שעל פי זה מובן, כבר אומר את זה ככה בעל פה, ככה לקצר את הזמן, על פי זה מאוד מובן ומתבקש שמה שיקרה כשחוזרים לארץ, שמה יקרה? יהיה כיפוף הצד השני, זאת אומרת, תחשבו, שמעתי על זה פעם משל לפני הרבה שנים מהרב דרוקמן שיעריך ימים, לפני 40 שנה שמעתי ממנו שיעור, הוא אמר, תראו לכם אדם, לא עלינו נפל בכל מיני דברים, שמים אותו בכלא, אתם יודעים שבכלא כולם חוזרים בתשובה, אתם מכירים את זה שבכלא כולם חוזרים בתשובה? לא כולם, אבל חלקם, למה הם חוזרים בתשובה? אתה פתאום מגיע למקום, אין לך מה לעשות, אז אתה מתחיל לחשוב, מתחיל זה, ואז יש לך זמן, אז אתה מתחיל ללמוד, אתה מתחיל זה, ואתה מתחזק, לפעמים זה התחזקות אמיתית, לפעמים זה אחר כך חוזר חזרה, אבל לפעמים זה התחזקות אמיתית. עכשיו, אדם היה בעודף חומריות, באו אמרו לו, תשמע, בוא שמים אותך עכשיו, בוא נגיד לא בכלא, שמים אותך עכשיו באיזה ישיבה, אתה לא יוצא מפה, אתה פה עכשיו 10 שנים, אתה פה בישיבה. לא יוצא הביתה כל שבועיים שבת, אתה פה 10 שנים, לא יוצא מפה. וואלה, מה יש לו לעשות בישיבה? פה רק מתפללים, לומדים, אפילו אסור לו ללכת, לא יודע, לחדר כושר ולחדר מוזיקה ולמגרש. אז הוא טוב, הוא נהיה רוחני, 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 אבל בסוף יש לו נטיות בפנים, נכון? הוא לא יכול לחבוט את כל הטבע של החיים שלו, ועד אחרי 6 שנים הוא יוצא. כשהוא יוצא, מה הדבר הראשון שהוא עושה? הוא הולך לאיזה בכנסת להתפלל, או לאיזה ישיבה אחרת ללמוד, או שהוא הולך לאיזה מסעדה טובה להרביץ את הסעודה של החיים, ועוד כמה דברים חומריים שהאדם צריך אותם והם חסרים לו. מה? ברור, נכון? כנראה, אם הוא... זאת אומרת, יכול להיות שהוא חזר בתשובה, אבל זה לא סותר לזה שמבחינת האיזון הוא היה יותר מדי חזק לצד הזה, ועכשיו הוא מתאזן לצד השני, אומר הרב קוק, עם ישראל חוזר עכשיו לארץ, אז מה הדבר הכי פשוט והכי מתבקש שיקרה עכשיו? שכל האנרגיות של הרצון לפעול בצד הגשמי, בצד המעשי, כל האנרגיות האלה יצאו עכשיו בבת אחת מהכוח אל הפועל, ואפילו יהיה מצב שבו אתה תרצה לדחות ולזרוק עכשיו את כל ה... שוב, כעם, כן? מה שאדם פרטי עושה באופן אישי, יש לו בחירה חופשית, ואני לא יודע מה אחרי 120, מה ידונו אותו. אבל אם מסתכלים על תהליכים כלליים, אומר הרב קוק, זה מתעורר, זה טבעי. על כן, אף פי שהיחידים נטו לחומריותם בגלות, כפי מידת הכרח החיים, מכל מקום, האומה בכללה לא היה לה שום עסק חומרי מאז גלותה. והנה אתה, ואת ההתעוררות של התחייה הלאומית, היא לנו האות שכבר נתרפאה המחלה הכללית, באופן שכבר ניתנה רשות לאומה להיות לשיח בעניינים חומריים בכללותה. שימו לב, זה משפט מאוד חשוב. אם רואים שעם ישראל חוזר לארץ, זה סימן שהמחלה התרפאה. אתם זוכרים שדיברנו על זה שאחינו החרדים אמרו, מה, זה לא מתאים שככה תהיה גאולה, גאולה צריכה להיות דבר רוחני, ענייני, משיח, כל מיני דברים, הולכים לבנות בית המקדש, הולכים לקראת נבואה, לקראת תורה, לקראת מצוות, איפה זה, איפה כל זה? אומר הרב קוק, עצם החזרה לארץ היא סימן של ריפוי, כי הרי הגלות היא מחלה. היא מחלה כתוצאה מחוסר איזון. אם עם ישראל בתוך תוכו בא ומרגיש ואומר, אנחנו יכולים לחזור. אנחנו מסוגלים לחזור, אנחנו מסוגלים לחבר נכון את החומר והרוח, אנחנו לא נתקלקל עוד פעם במה שפעמיים קרה לנו, בית מקדש ראשון, בית מקדש שני. זה לא יקרה לנו יותר. הסימן שהמחלה התרפא. היית תגיד אם המחלה התרפא, אז היינו צריכים לראות עכשיו שחוזרים, עם כל המטען הרוחני, חוזרים ו... כמו שאצל חלק זה היה, היה חלק שהיו כאלה, חזרו עם כל המטען הרוחני ואמרו, הנה, מכוח הרוחניות, עכשיו נעבור ונבנה תמיד את הזה, ועכשיו היה שבת ארגון, נכון? בני עקיבא, מי שבני עקיבא, תורה ועבודה, זאת הייתה האמירה, זה היה הרב קוק, זה היה הרב נריה, זה היה האנשים האלה, אבל, אומר הרב קוק, הנטייה הראשונה מהפלגה הרוחנית אל החומרית, מוכרחת להיות בהפרזה קצת לצד האחרון. וזהו מקור החוצפה של עקבתא דמשיחא. כלומר, אין פלא בכלל שיש חוצפה של עקבתא דמשיחא, כי אנחנו עכשיו אחרי 2000, כמעט 2000, 1800, 1900 שנה של משהו מאוד חזק לצד השני, מאוד קיצוני לצד השני. עכשיו, הנטייה הראשונה, שמעתי פעם שיעור של הרב אבינר, אז הוא אמר, תקשיבו, במונחים של 2000 שנה, אז אם תחתום לי עכשיו, מישהו אמר לו, מה הרב, הגאולה כבר אמרו שהיא צריכה לבוא, למה היא לא באה? הוא אמר, רב נר, מי שמכיר אותו, כזה, יש לו כזה סגנון קצת כזה בתחני כזה, אומר, שמע, אם אתה חותם לי עכשיו 400 שנה, אני חותם, כאילו, חותם לי. כאילו, ביחס ל-2000 שנה, עכשיו, הצד השני, כאילו, צחק, כלומר, תחתום לי שזה נגמר ב-400 שנה, אני מבסוט, כאילו. עכשיו, אנחנו מאמינים בזה שזה יכול להיות מהיר יותר, כי אנחנו גם עושים שזה יהיה מהיר יותר, והרב קוק קורא לנו ואומר לנו שיש אנשים, אומר, ינוח השר, כן, השר זה ה... מכל מקום, לא יהיה רך הזמן של הנטייה הקיצונית, יסוד האומה מונח שיווי המשקל, זוכרים את ההתחלה של לפני 20 דקות? אצל הגויים, השיווי משקל לא מונח. זאת אומרת, כשנוטים חזק לצד אחד, אז הם הולכים, יכולים ללכת חזק מאוד לצד אחד או לצד השני, וזה יגמור להם את השיווי משקל. בעם ישראל השיווי משקל הוא כזה, שאף פעם, אף פעם, הוא לא יגיע למצב של, של, ש, שזה ייגמר, שזה לא, שאי אפשר. אלא יהיה מעברים קיצוניים, בסוף זה יתיישר. אנחנו נמצאים עכשיו, בתוך ממש בתוך הסער הזה, שזה מקיצוניות אחת לקיצוניות השנייה, וזה מתחיל... להתאזם. בהתחלה זה היה וואו מאוד מזה. יש עוד עדיין הרבה, עוד הרבה סיגים של של האנטי הזה, של האנטי לרוחניות הזאת, שהרצון באמת לחיות את החיים המעשיים על כל זה, ולפעמים זה מאוד עם הרבה קליפות, שזה נוגע לצדדים באמת מאוד חומריים ומאוד נמוכים. אבל אומר הרב, אחי ינוח השר, ירחו העניינים והמשקל כראוי. בעלי ההשפעה צריכים למצוא את האורה הרוחנית שיש בה נטייה החומרית, ואת מטרפה הפנימית, ופי מה שיגלו את זה ברבים, כן תתרפא מחלת החוצפה, הוא תאבד את סימני הרעים, תתעורר האומה בכללה עם ציוטה הטבעית, ויגלה עליה הדר נשמתה. הדר זה כמו הוד, הוד והדר. הדר נשמתה זה הצד החומרי שבנשמתה. בעלי ההשפעה, כמו שראינו גם פעם קודמת או לפני פעמיים, בעלי ההשפעה זה... במחילה זה אנחנו, עם כל הצניעות, אבל זה אנחנו, זאת אומרת, זה מי שברוך השם יודע לאזן ולחיות השיווי משקל בצורה הנכונה בין הנטייה החומרית לנטייה הרוחנית, הוא בעצם צריך לראות את להבין את המהלך, להסביר אותו, וממילא לא להיות כל כך בלחץ, ולא להיות כל כך באיזה פאניקה, כאילו מכל איזה דבר שהוא רואה, אלא להבין את המהלך, ומתוך כך להוסיף טוב, ולהביא למצב שעם ישראל מאזן את את המגיע לנטייה כמו שצריך. כן. טוב. זה להיום. ברוכים תהיו אשריכם.